כי בחקירתו חשף המחבל את שיטות העבודה של ארגוני הטרור מול התקשורת הערבית והבינלאומית, היוצרות מצגי שווא ושקרים על המתרחש ברצועה. האיומים על ראש הממשלה. ראש השבק בר אומר שככל הידוע לארגון לא זוהו עד עכשיו צירים חשאיים של ישראלים שכוונתם לפגוע בנתניהו, וכעת עוסקים בחיפוש צירים כאלה. בשני האירועים שעליהם הגעתי לא נשקפה סכנה לראש הממשלה, אמר ראש השבק בדיון שיזם נתניהו בלשכתו כדי לדון באיומים נגדו ונגד שרים. בדיון השתתפו היועצת המשפטית לממשלה, ראש השבק והשרים לוין ובן גביר. כתבנו מיכאל שמש דיווח בחדשות הערב בכאן 11 כי שני השרים תקפו את ראש השבק ואת היועצת על הפקרה של ראש הממשלה ושל נבחרי הציבור במהלך המחאות האחרונות נגדם. בשבק סרבו להגיב.
עכשיו כאן תחזית.
התחזית, מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות הימים יחידות ברוב האזורים. חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. בלילה התחזקו הגשמים. חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם מאזינים לכאן מורשת. כאן מורשת. שואל ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.
שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, 5 דקות אחרי השעה 9 בערב, יום שני בשבוע. אתם מכוונים על התוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים. המספר שלנו למחזיקי מכשיר כשר הוא 033-811-925, 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. אפשר גם לכתוב אלינו אל תיבת המסרונים אל 055-966-3991. טל אלקבץ על ההפקה, מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. כאן איתכם אמירם כהן, שתהיה לכם האזנה טובה. ולך, כבוד הרב שלמה אבינר, שלום לך, ערב טוב.
שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות היקר.
שלום גם לך כבוד הרב, ונפתח עם מסרונים ראשונים שכבר הגיעו אלינו. שואלים, מדוע לא ניתנה תורת בני נוח לגויים באותו אופן שניתנה תורת משה לעם ישראל בהתגלות השם?
כן ניתנה. כלומר, כשהתורה ניתנה לעם ישראל, היא כוללת בתוכה את 7 מצוות לנוח. אנחנו, איך אומרים, הנציגים, השלוחים של הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם כותב בהלכות מלאכים שבנוח שמקיים 7 מצוות לנוח, כי השם נציבה למשה בסיני, יש לו דין חסיד אומות העולם. אבל אם הוא מקיים מאחרה הדעת, מאחרה הדעת הכוונה מסברה, שיש לו סברות ישרות, ברוך השם, כל הכבוד, אינו חסיד אומות העולם, אלא מחכמיהם. באמת, כל הכבוד, הוא חכם, הוא מבין את הדבר הזה. אבל האידאל הוא שהוא מקיים 7 מצוות לנוח, כי זה ניתן למשה מסיני, חלק הזה בשבילם.
כן, תודה כבוד הרב, תודה, ישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, שואלים בתקופה הזאת שאלה אקטואלית על עסקת חטופים, איזו תפילה נכונה להתפלל, כאשר המצב הוא גם כשאנחנו מאוד רוצים ומקווים שכמובן כל החטופים ישוחררו, ומצד שני כמובן מפחדים ממשהו שאולי יעלה ביוקר לעם ישראל.
אני מבין שהשאלה היא מה להתפלל לשחרור החטופים, נכון?
כן.
תראה, יש שתי תשובות לדבר הזה. תשובה ראשונה, שחכמינו שקבעו את ה-18 אנשי כנסת הגדולה, ובתוכם נביאים, כללו ב-18 את כל צורכי האדם. כלומר, גם תפילה עבור החטופים נכללת ב-18. אבל, כמובן, למשל ב-18 אומרים, ריינה בוניינו, ריבה קריבינו, גולאין גולה שמה למען שמחה, וכן הלאה וכן הלאה. תקה בשובח גדול לחירותינו, וכן הלאה. ולמלשינים, אבל בעיקר, מה שאמרנו קודם, ריינה בוניינו. אז חכמינו כללו ב-18 כל צורכי האדם. בחוכמתם, בנבואתם וכולו. אבל כיוון שאנחנו עם ישראל ואנחנו אוהבים את החטופים, אז הרבנות הראשית לישראל קבע תפילות נוספות לומר ללוחמים, לחטופים, לפצועים, שיר המעלות ועוד כמה דברים. אני מבין שאפשר למצוא את זה ב... לא יודע איפה, מי שאומרים את זה בכל בתי הכנסת, ואם בבית הכנסת שלו לא אומרים, אז אפשר למצוא את זה ודאי באינטרנט, את הנוסח המדויק שקבע הרבנות הראשית. זהו.
כן, תודה כבוד הרב, תודה, יישר כוח. אנחנו כבר 10 דקות אחרי השעה 9, שוב רק נעדכן, מאזינים שמצטרפים, אנחנו בשידור חי עם הרב שלמה אבינר, שאלות ותשובות בהלכה, בהשקפה, באמונה, כאן באולפן מורשת. אם יש לכם מכשיר כשר ואתם רוצים לעלות אל קו השידור, לשאול שאלה, מוזמנים להתקשר אלינו ל-033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. אפשר גם לכתוב אלינו אל 055-966-3991. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים. כותב מאזין שיש ביישובם 3 מועמדים לתפקיד רב היישוב. איך אדם יכול לדעת במי לבחור?
יש בחירות לרב יישוב. איך יודעים במי לבחור?
כן, ויש 3 מועמדים, רוצים לדעת...
יש 3 מועמדים, תראה. קודם כל, קשה לדון בזה מרחוק, כי אני לא מכיר את 3 המועמדים, ואני גם לא מכיר את היישוב. אבל יש דוגמה בגמרא, בגמרא ברכות דף נוני בערך, לגבי בצלל, שהקדוש ברוך הוא בחר בבצלל. אמר למשה רבינו, ראוי בעיניך בצלל? אמר משה רבינו, אם ראוי בעיניך, ודאי ראוי בעיניי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, פחות זאת תגיד. הוא אמר, ראוי בעיניי. עכשיו תפנה לעם ישראל. פנה משה רבינו לעם ישראל, ואמר, ראוי בעיניכם בצלל? אמרו, אם ראוי בעיני השם ובעיני משה רבינו, ודאי ראוי בעינינו. אמר להם, בכל זאת תגידו, אמרו, ראוי. יוצא שבצלל נבחר על ידי 3. על ידי ריבונו שלם, על ידי משה רבינו, ועל ידי העם. מכאן אנחנו למדים שרב, תנית חכם וכולו, הוא צריך שלוש תכונות. הוא צריך להיות קדוש, הוא צריך להיות תנית חכם, הוא צריך קשר עם העם. קשר עם העם. לכן, שאלו את העם. אבל העם לא יודע כמובן אם הוא תלמיד חכם או לא. ולכן, שאלו את משה רבינו, משה רבינו אמר, כן, כן, הוא תלמיד חכם. עכשיו, כדי לדעת אם הוא קדוש או לא, זה כבר סיפור הרבה יותר קשה. כי איך אפשר לדעת דבר כזה? ובכל זאת, אם חיים עם בן אדם הרבה זמן, יש גבול כמה הוא יכול לרמות ולהטעות שהוא קדוש או אינו קדוש. אבל באופן עקרוני, רק ריבונו של עולם יכול לדעת אם הוא קדוש או לא. הרבה פעמים נדמה לנו שפלוני אלמוני הוא קדוש, ובסוף יתברר שלא כן הוא רימה אותנו. אבל קדוש ברוך הוא אי אפשר לרמות. אם כן, זה דבר שהקדוש ברוך הוא מחליט. אבל כיוון שאי אפשר לשאול את הקדוש ברוך הוא, אין לנו ברירה אלא להחליט אנחנו. אז אני אומר, פחות או יותר, מכירים בן אדם, יודעים אם הוא קדוש או לא, יודעים פחות או יותר, יש גבול כמה אפשר לרמות. זהו, זה מה שאפשר לומר.
כן, תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם מאזינים בקו הטלפון, בבקשה.
כן, שלום המאזין.
שלום כבוד הרב, רציתי לברר לגבי שלושה שחלוק אחד חייבים לזמן.
רגע, רגע, שכחתי לגבי השואל הקודם. סליחה שאני מפריע לך. הכלל הראשון זה לפי הסדר הזה, שהוא צריך להיות אדם קדוש. כלל שני, אם שניהם קדושים אותו דבר, תלמיד חכם. כלל שלישי, מוצא חן בני העם. זה הסדר. סליחה שהפרעתי לך. בבקשה.
כן, לגבי שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן, מה הדין לגבי החיוב כוס של יין? מתי, כאילו, זה חובה או שזה רק זכות אם אני רוצה?
בפועל, נהגו בגמרא מוזכר על כוס של יין, בגלל, כדי לתת חשיבות. חשיבות לברכת המזון, אז כוס של יין. אבל בפועל אתה רואה שנהגו לברך על כוס של יין רק בשבת ובהודעה, ברית מילה, חתונה, דברים כאלה. אבל פי שגם בזה אין דברים קבועים עד תום. טוב.
כן, תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם מאזינים נוספים, בבקשה.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום.
כן, רציתי לשאול, הרי כשיש רעמים...
לא שמעתי עוד פעם?
כשיש רעמים, רעמים, מברכים ברוך שכוחו מעלה עולם.
רעמים, כן.
רעמים, כן. השאלה היא זה, כשנפסק הגשם ועוד הפעם יש רעמים, האם צריך לברך עוד הפעם? זה שלאחר לגבי הטוב האמיתיב, להגיד שלא מברסים הטוב האמיתיב. למה? כתוב גם לה שכן מברסים ברוך הטוב האמיתיב על הגשר. למה לא מברסים? היום רק הרבעמים מברסים ברוך כוחו ולעולם. גם על זה מעשב ראשית. מעניין שאולי אפשר לברך בלי שם מלכות. כן.
כן, השאלה הראשונה היא, אם ברכו על הרבעמים... יש עוד פעם רעמים, האם לברך? תשובה, תלוי. אם זה אותה שערה, לא. כי באותה שערה יכולים להיות הרבה מאוד רעמים, וברור שלא מברכים כל פעם כל פעם. אבל אם השערה נגמרה, הכל שקט, ופתאום יש שערה חדשה, אז מברכים על הרעמים. וכמובן, אותה שאלה לגבי הברקים. מברכים על הברקים, עוד פעם, או לא עוד פעם, אם זו שערה אחרת. עכשיו, אתה שואל, למה אנחנו לא נוהגים לברך הטוב ומיטיב על הגשמים? בוודאי שנוהגים. מי אמר שלא נוהגים? אבל יש בזה חילוקים בהלכה. יש לו שדה, אין לו שדה, הייתה בצורת, לא הייתה בצורת, בימינו אין בצורת. כלומר, לא נוצר מצב כזה שאין לנו מים. ברוך השם, יש לנו מים. יש לנו מים לשתות, ברוך השם, שעשה לנו את החסד הזה. יש לנו מים. בצורת הכוונה שאין מים לשתות, או אין לבעלי חיים מים לשתות, שזה גם קטסטרופה. ברוך השם, וגם עכשיו יש לנו גם, איך זה נקרא, התפלת מים, לכן אנחנו לא נקלעים במצב כזה שאין לנו מים. ברוך השם. טוב.
כן, תודה כבוד הרב, תודה, ישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות, שואלת, מבקשת מאזינה, אם הרב יכול בקצרה להסביר את ההלכות של חול המועד פסח, מה מותר ומה אסור.
זה, אני לא יודע להסביר את זה בקיצור. יש ספר מעולה שאני ממליץ, ספר שמירת שבת כלחצה, יש שם הלכות חול המועד, בריחות גדולה, הלכה הלכה, כל אחת כפי עניינה, אני ממליץ, במיוחד ההוצאה השלישית, כל כך מרחיב העיניים, כל כך מודפס יפה, וכותרות הכל, קיצור, אני ממליץ.
כן, תודה כבוד הרב, תודה, ישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, שואלים לגבי תנור לפסח, האם ואיך ניתן להכשיר אותו?
ככה זה. הכי טוב זה לא להכשיר את התנור, כי זה הרבה עבודה. לכן הכי טוב לא להכשיר. אבל אם רוצים להכשיר בכל זאת, אז מה נעשה? אם לא מכשירים את התנור, איך נסתדר? קונים. או שלא אופים בכלל, לא יקרה כלום, או קונים טוסטר אובן, לפסח. כמה זה עולה תוסר אובן? לא יודע מה. 300 שקל. אז קונים 300 שקל. אם זה ל-30 שנה, זה יוצא לכל שנה 10 שקל. זה לא סוף העולם. זה הפתרון האידיאלי לקנות עוד אחד. אבל אם רוצים להכשיר את התנור, אז צריך קודם כל לנקות אותו היטב. כל הפינות, הכל, הכל, הכל. זה עבודה א'. עבודה ב', את התבניות, צריך תבניות לפסח. או ליבון חמור, אבל ליבון חמור עם ברנר, זה סיפור כבד. זה לא קל לעשות את זה. גם הרשתות, אם שמים על הרשתות ישירות חמץ, אז גם צריך ליבון חמור לרשתות. או פתרון חלופי, ואחר כך צריך להדליק את התנור בחום המרבי שעה. עכשיו, פתרון חלופי זה להדליק את התנור כאמור עם התבניות, אבל לא לשים אוכל ישירות על התבניות, אלא לצפות בנייר כסף. לא דק מדי, כי הוא נקרא, אלא עווה, אבל שמתלבש היטב. אותו דבר הרשתות. או לשים שום דבר על הרשתות, ישירות, מזון, או כנל, לצפות את הרשתות בנייר כסף. זה אם רוצים להכשיר את התנור. טוב.
כן, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים ברשותך עם מאזינים, בבקשה.
שלום. כן,
שלום המאזין.
שלום, שלום לחכם.
אני לא חכם, אני יהודי פשוט, טוב.
כן, לא, אבל מה אני אגיד, שלום לרב, רב זה מילה פרסית, אני מעדיף שלא.
לא יודע למה זה מילה פרסית, כתוב בגמרא.
רב שקר, רב סריס, נבוזר עדן, רב טבחים, אלה היו הרבנים הראשונים שבאו להחריב את ירושלים.
טוב, בבקשה על השאלה.
כן, לא, כן. רציתי לשאול לגבי, בתפילה, אז ראיתי שיש מנהג שאנשים אומרים קדיש לעילוי נשמות. אז רציתי לשאול, זה יכול להיות הרי, זו שאלה אחת, זה בעניין התפילה. איך זה יכול להיות? הרי אדם צריך להתכוון למה שהוא אומר. אין בקדיש שום דבר אחד שקשור למתים, לעילוי נשמות. אז איך זה יכול להיות שזה כמו אחד בפה ואחד בלב? ושאלה נוספת, רגע, גם רגע. בעניין התפילה.
קודם שאני על השאלה הראשונה, אחרי זה נשכח. השאלה היא שבקדיש אין שום אזכור למת. זה השאלה, נכון?
ואנשים לא יכולים, מתוך כוונה ראשונית, לרומם איזה דברים גם מוזרים, אבל לרומם את נשמתו של המת בעולם הבא, ואומרים דברים שלא קשורים לזה. אתה רוצה להתפלל על
רוחו של המת. תתפלל על רוחו
של המת. אתה אומר
שבקדיש אין אזכור למת.
אין אזכור למת, וזה בעיה להגיד קדיש, לעילוי נשמת.
אתה אומר שיש בעיה להגיד קדיש, כי אין אזכור למת. זאת השאלה.
נכון. זה אומרים דברים ולא מתכוונים אליהם.
אתה אומר שאומרים דברים ולא מתכוונים בקדיש.
נכון, כאשר, נכון.
תראה, אני ניסיתי שש פעמים לסר את השאלה, תראה. קודם כל, קדיש על המת זה לא מוזכר במשנה, ולא בגמרא, ולא ברמב״ם, ולא בשולחן ערוך, אלא ברמה, על יסוד מדרש, שילד בא לפני החכמים ואמר, אני רוצה לעשות משהו לעילוי נשמת אבי. אבל הוא קטן. מה הוא יכול לעשות? הוא לא יודע ללמוד, הוא לא יודע זה. אמרו לו, אמר לו, לא זכמי, אולי רבי עקיבא, תגיד קדיש. קדיש זה דבר קדוש. אפשר לעילוי נשמת המת, כל מצווה אפשר לעשות. צדקה, לימוד תורה, חסד, תהילים, כל דבר שאני עושה בגין המת, בזכות המת, מתוך שמתעורר אהבה אל המת, זה לעילוי נשמתו. אבל הילד, מה הוא יכול לעשות? לכן, הילד, זאת העצה שנתנו, שיגיד קדיש. עכשיו, מה שכן מוזכר בגמרא, קדיש, זה קדיש ברבנן. זה משהו אחר. כלומר, למדנו אתנו תורה, ואנחנו אומרים, למדנו תורה, בזכות התורה שלמדנו, התגדל והתקדש שמי רבה של הקדוש ברוך הוא. בזכות התורה שלמדנו. זה נהיה קדיש דאג. ואגדת זה נקרא, כי למדו אגדה, אבל אנחנו אומרים גם אם לא אמרו אגדה, ואם כן למדו אגדה, אז אומרים בסוף, רבי חנניה מקשה אומר, אתה אגדו זכות, אני לא בישראל שלך, לא מצוות. זה דבר ראשון. עכשיו, יש שאלה חשובה מאוד. האם אדם יכול לעשות משהו לעילוי נשמת אדם אחר? כי הרי איש בחטאו יומת, ואיש במצוותו יחיה. אז איך אפשר להעביר זכויות? זה דיון גדול באוצר הגאונים, אם אפשר להעביר זכויות, אם אפשר למכור זכויות, אם אפשר לקנות עבירות וכן הלאה. אז זה ככה. אם אני עושה מצווה בזכות המת, למשל, ההורים שלי, הם חינכו אותי לקיים תורה ומצוות, ואני מקיים תורה ומצוות, אז זה בזכותם. יוצא שכל מצווה שאני מקיים, זה נזקף בזכותם, כי זה בזכותם שאני מקיים. או שאפשרות שנייה, שאני מאוד מעריך את המת, אוהב אותו, ולכן אני מחליט לקיים מצווה לעילוי נשמתו. כלומר, אני מתעורר לגביו, בהערכה, אני רוצה לקיים מצווה לעילוי נשמתו. זה גם אפשרי. כי זה מתוך שאני מעריך אותו, והוא משפיע עליו. עכשיו, זה שאלה כללית, וכיוון שקדיש, זה תפילה קדושה, אז הוא אומר קדיש, עושה מצווה, תהילים, לא משנה מה, לילוי נשמת המת. עכשיו, כדי להסביר משהו על הקדיש, אספר סיפור. מעשה ביהודי, שהרגיש שהוא לא מתפלל בכוונה. הוא לא מתפלל מספיק בכוונה. היה מסתכל בבית הכנסת, כל היהודים, איך הם מתפללים. והיה מחכה כל אחד, כמובן, מתוך חרדת קודש, הכל, ואמר, זה לא זה, זה לא זה. אז הוא עבר מבית כנסת לבית כנסת. היה מסתכל איך מתפללים בכוונה, והוא אומר, היה לומד מכל אחד. אבל הוא אומר, זה לא זה, זה לא זה. אז הוא עבר מעיר לעיר, וממדינה למדינה, ובסוף, ולמד בכל מקום, אמר, זה לא זה. יום אחד, הוא הלך לאיבוד במרחבים של מאות קילומטרים ברוסיה, בנס עבר גדוד קנטוניסטים. כידוע, קנטוניסטים הם ילדים שנחטפו על ידי הרוסים בגיל 10, צבא 25 שנה כדי להפוך אותם לרוסים, רוסיפיקציה. ופתאום, והם ברוך השם הצילו אותו, ופתאום אומר מפקד הגדוד היהודי, תפילה! הוא אמר, או, זה יהיה מעניין איך הם מתפללים. אמר המגד, על מה נתפלל? על בריאות? על בי ונהיה חולים ולא נתפקד. על כסף? אין לנו מה לעשות עם הכסף. על חיים? מה משאבים החיים האלה? על ניצחון? מה אלה הם יותר מאלה? ככה עבר על הדברים, ואמר, אין לנו על מה להתפלל. ולכן אני מתפלל ואנחנו מתפללים יתגדל ויתקדש שמי רבה. על זה אנחנו מתפללים. אמר היהודי, זה התפילה שחיפשתי. עכשיו ראיתי פירוש אחד שכל יהודי מתקדש שם השם על ידו. אבל אם יהודי מת, מתמעט קידוש שם השם. לכן אני אומר, אבל בי שהוא מת, בכל זאת, התגדל והתקדש שם הרבה. שאלה בית. הלו?
כן, כן, בבקשה.
בזמן מסוים הורידו אותי מהקו כדי שאני לא אפריע, וזה היה טוב אם עשו את זה. בכל אופן, השאלה השנייה היא גם כן בענייני תפילה. הרי בדרך כלל, כשבן אדם מתפלל על משהו, בכלל, הוא גם, אם תהיה לו הזדמנות לעזור כדי שמשהו מתפלל עליו יתממש, אז הוא גם יעשה. זאת אומרת, זה מעין חובה שאדם צריך להיות נאמן למה שהוא מתפלל, הוא גם צריך לעשות למען זה. אז אני שואל, בכל רוב הברכות, רוב תוכן הבקשות שבתפילת העמידה, אנחנו באמת עושים למענם, אם זה רפואה ופרנסה וכו'. למה אנחנו לא עושים שום דבר על מנת שיהיה לנו מקדש שנוכל לקיים את מצוות התורה? הרי בלי מקדש כל כך הרבה מצוות אין לנו. הרי למה אין שום דבר מעשי, קונקרטי, ישיר, שיהיה מקדש בירושלים או מקדש שעשה משה, לא משנה, אבל כדי שנוכל לקיים את המצוות של התורה, למה אנחנו לא עושים שום דבר? למה?
רגע, אני הולך שוב לאיבוד מרוב מילים. אתה שואל, למה אנחנו לא עושים כלום לבניין בית המקדש?
הרי אנחנו מתפללים על זה.
אם אנחנו מתפללים לבניין בית המקדש, למה אנחנו לא עושים כלום על בניין בית המקדש?
נכון.
אנחנו עושים הרבה. בית המקדש נחרב בגלל אבונותינו. מפני חטאינו נחרב בית המקדש. יוצא שאם אני עושה תשובה, אם אני מקיים מצוות, אם ואם ואם ואם, בזה אני בונה בית המקדש. ולכן אמרו מפרשי הסידור, שאנחנו אומרים ברוך אתה השם, בונה ירושלים, לא יבנה, אלא בונה. כי כל מצווה שאני עושה, היא בונה את ירושלים. כל מצווה, כל חסד, כל מעשה טוב. וכשזה יגיע, לא יודע איך הוא נגדיר את זה, לכמות קריטית, אז ייבנה בית המקדש. ולכן כל דבר טוב שאתה עושה, אתה בונה בית המקדש. זה מזכיר לי סיפור. יום אחד בא אמריקאי נחמד בישיבה שאני לומד, שהיא הכי קרובה למקום המקדש, ואומר לי, אתם בונים בית המקדש? אמרתי, לא. מה, אתם לא רוצים שיבנה בית המקדש? אמרתי, כן. אז מה אתם עושים בשביל זה? אנחנו לומדים תורה, מקיים מצוות, מנסים להיות טובים. אז אתם כן בונים בית המקדש? אמרתי, כן. אמרתי, ראה, אני בארצות הברית בקשר עם 50 מיליון אבנגליסטים. אומר להם, תראו, אם אתם רוצים להיות שותפים לבניין בית המקדש, יש שם ישיבה שמכינים. כל אחד ייתן כל שנה רק דולר אחד. ואתם תקבלו כל שנה 50 מיליון דולר. מה מתעניתי? אמר לי, אתה רוצה? אמרתי, לא. כמובן, אסור לקבל כסף נוצרי. מאז עברו 40 שנה, כפול 50 מיליון, הפסדתי 2 מיליארד דולר. זה לא בעיה שמצב הכלכלי שלי להפסיד 2 מיליארד דולר. עד כאן סיפור אמיתי. טוב.
כן, תודה כבוד הרב, תודה, ישר כוח. אנחנו ממשיכים ברשותך עם מסרונים, שואלים, אנחנו יודעים שיש שכר ועונש לבני אדם, שואלים לגבי בעלי חיים, כמו כלב למשל, שהציל כאן במלחמה חייל ליהודי ונהרג. למה לבעלי חיים אין שכר על מעשה כזה למשל שעשה?
למה לבעלי חיים אין שכר? קודם כל, מיני לנו שאין לבעלי חיים שכר? מי אמר? מי אמר שבעל חיים שעושה דבר טוב, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו, לא יודע, מזון, דברים, לא חולו, מיני. אם יש נבלה, לכלב תשליחו. למה לכלב? אומרים חזל, שכשיצאנו ממצרים, לא חרץ כלב לשונו. אם הכלבים היו מתחילים לנבוח באמצע לילה מיליונים, היו נתפסים לכזאת פניקה, אי אפשר לתאר מה היה קורה. ולכן, לאורך כל הדורות, אנחנו נותנים להם בעדיפות ראשונה את את הנבלה. פטר חמור. למה פטר חמור? למה לא בעל חיים אחר? כי כשיצאנו ממצרים, החמורים סחבו לנו את הציוד. היה לנו הרבה ציוד. והם סחבו לנו. ברוך השם. ולכן הם זוכים לפרס. ולכן אין לנו שום הוכחה שבעל חיים לא מקבל פרס. לא, לא יודע מניין הידיעה הזאת. הקדוש ברוך הוא כמוזן מביצי כינים עד קרני רעימים, הוא דואג לכולם. אנחנו לא יודעים איזה פרס, לא יודעים כלום. אפילו כתוב, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. כלומר, חמורו של פנחס בן יאיר, יש סיפור עליו. הוא ירגיש שלא יפריש תרומות ומעשרות וכו'. יכול להיות. כשהייתי ילד קטן, קראתי ספר פנג לבן. אולי צ'רל דיקנס? לא, ג'ק לונדון. הנה, הכלב הזה חמוד, מקבל שכר. למה לא? אז זה מבני אדם. טוב, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות דרך בני אדם. למה לא? יום אחד ישבתי, לא יודע, בגן ציבורי, ספסל מתיישב על ידי בן אדם עם כלב ענק, דחף את האף שלו בברך שלי. טוב, ליטפתי אותו. שאלתי אותו, איך קוראים לסוג הזה של כלבים? הוא מסתכל לי בעיניים ואומר, רוטוויילר. זה כלב, כלב ידוע לשמצה, אוכל בני אדם, אכזרי. אז הוא מסתכל לי בעיניים ואומר, נו, הבנתי מה הוא אומר. אם הבעלים אכזריים, הכלב אכזרי. אם הבעלים נחמדים, הכלב נחמד. הרוטוויילר הזה הוא נחמד. טוב, ליטפתי אותו וכל. השאלה היא, האם יש לבעלי חיים עולם הבא? זאת השאלה. לא. אין להם עולם הבא. יש להם רק עולם הזה. אגב, אתאיסטים למיניהם חושבים שאין עולם הבא. הפילוסוף אפיקורוס המפורסם. הוא חושב שאין עולם הבא. אז מה יהיה כשאדם הוא מת? כלום. אכול ושתה, אכול ושתה, כי מחר תמות, כי מחר נמות. בלטינית, קרפי דיאם, כתוף, כתוף את היום. זהו. לכן, אבל זה לא נכון. ברוך השם, יש לנו עולם הבא. אבל לכלבים אין עולם הבא. אגב, היה אדם אחד שהכלב שלו היה מאוד חולה, וזה גרם לו עוגמת נפש גדולה מאוד. אז הוא נכנס אצל גאון אחד בבני ברק, לא זוכר מי, אולי הרב קניבסקי, אולי אחר, אם הוא יכול להתפלל בשביל הכלב. היה נבוך, אמר אין בעיה, שמתפללים עבור מישהו מזכירים את שם אמו, תביא לי את השם של האם של הכלב. ככה הוא חמק מן הבעיה. טוב, היום אני מספר סיפורים.
כן, זה בסדר. תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות, עוד מסרונים של אמא, אם כאשר משה עלה אל הר סיני ל-40 יום ו-40 לילה, קיבל שם גם את חמישה חומשי תורה.
כן, אז מה השאלה?
אני מנסה להבין אם הוא שואל, או אם הוא קיבל רק את שני לוחות הברית, או גם את החמישה חומשי תורה, כתובים.
הוא קיבל את שני לוחות הברית, הוא גם קיבל כל התורה כולה. עד פרשת יתרו. הוא לא קיבל פרשת שמיני על מה שיקרה אחר כך. הוא קיבל עד מה שקרה. עד אז. ככה רש"י מביא. אחר כך, כל פעם שהיה קורה משהו, הקדוש ברוך הוא היה אומר לו. אז יש מחלוקת אצל החכמים, גיטין סמך, האם התורה ניתנה מגילות מגילות, או התורה ניתנה כולה. כלומר, כל פעם שהשם דיבר אליו, משה רבינו כתב, צירף, 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 צירף. או לא. השם אמר לו, זכר כמובן, ואחר כך, בסוף, דבר עריכה. לא דווקא לפי הסדר שזה קרה. אז הוא קיבל לוחות הברית, קיבל את התורה עד יתרו, ואת השאר הוא קיבל טיפין טיפין, ולגבי עריכה כבר דיברנו.
כן, תודה כבוד הרב, ישר כוח. נמשיך עם עוד שאלות. שואלים לגבי תפילה עבור אדם שכבר נפטר, במידה ואותו אדם כבר, אותה נשמה, יורדת כבר בגלגול אחר. איך זה עוזר לנשמה כאשר מתפללים לעילוי נשמתו, כאשר הוא כבר בעולם הזה בגלגול של אדם אחר?
זה שאלה טובה, אבל אפשר להתפלל גם על אדם חי. כמו שבהתחלה, בהתחלה שאלו, מתפלם על החטופים, הם חיים. אנחנו מקווים, מתפללים שהם חיים. אז אפשר להתפלל גם על אדם חי, וגם על אדם מת. מה הבעיה? השאלה הגדולה היא, איך אדם א' יכול להתפלל על אדם ב'? איך תפילה פועלת? מה זה קסם? לא. אלא אדם מתפלל, הוא מזדקך, הוא מתאהר, ומתוך כך הוא זוכה לברכה אלוקית. אז איך אם אדם א' מזדקך, אדם ב' זוכה לברכה? זאת הקושיה. תשובה, בסוד אחדות הנשמות. כל הנשמות מחוברות, ערבים זה לזה, מורבים זה בזה, ומה שקורה בנשמה אחת לטוב או חס וחלילה לרע, זה גם פועל על הנשמות האחרות. טוב.
כן. תודה כבוד הרב, ישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות. שאלה שנשאלה לפני כמה שבועות, התשובה כנראה לא הגיעה בצורה שאותו מאזין כנראה התכוון למה שהרב ענה. הוא שואל לגבי עניין שיש הורים שאחד הוא כן שומר תורה מצוות והשני לא שומר תורה מצוות, והם יש להם ילדים. האם הם שואלים, האם יש עניין של קבלת התפילות עבור הילדים, האם יש, יכולה להיות איזושהי בעיה בקבלת התפילות עבור הילדים, כאשר יש צד אחד שהוא לא רוחני. הקדוש ברוך הוא לא יקבל את התפילות עבור אותם ילדים, בגלל שצד אחד במשפחה הוא לא רוחני.
אם הורה אחד מתפלל, האם תפילתו תתקבל, אף על פי שבן הזוג אינו דתי?
כן. כך זה נשמע.
הוא לא אשם במה שהשני עושה, ותפילה תמיד תמיד מתקבלת. זה לא משנה. אגב, גם אם אדם לא צדיק מתפלל, התפילה מתקבלת. אבל כמובן, כמו שאמרנו קודם, תפילה זה לא קסם. הקדוש ברוך הוא לא חייב לעשות מה שאני מתפלל. בשואה התפללנו, ואיך שהתפללנו, פה זאת נהרגו 6 מיליון יהודים. כל תפילה פועלת, אבל היא לא חייבת לפעול מה שאני מבקש. ולפעמים ריבונו של עולם יש לו שיקולים שאנחנו לא מכירים, לא למלא את תפילתנו. לא מבינים למה, לא יודע, האדם הזה רצה לעלות בספינה, נתקע לו קוץ ברגל, הלך לאט, התפלל, הכביס את הספינה, איי, אבל היא טבעה. נו, אתה רואה, לפעמים הקדוש ברוך הוא לא מקבל תפילתו של אדם, וזה לטובתו. על כל פנים, הורה א' שמקיים מצוות, תפילה או כל מצווה, זה לא פוגם במה שהשני הוא לא בסדר.
כן, תודה כבוד הרב, תודה. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, כותב מאזין או מאזינה, שלאחרונה מצטטים שהמצווה הגדולה ביותר היא פדיון שבויים. כיצד, שואל אותו מאזין, יודעים את ערכם של מצוות, ומה המצווה באמת החשובה ביותר? איך אפשר לדעת?
כתוב בפרק אבות, פרק ב', עברת למצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע שכרן של מצוות. אנחנו לא יודעים. מה, אנחנו לא יודעים ששבת זה יותר חשוב מנרות חנוכה? אבל יכול להיות אדם שמקיים מצוות חנוכה, מצוות שבת, לא לשמע, ונהנה, טוב לו. ואדם שמוסר את הנפש ונר חנוכה, כלומר יש גם גורם אישי, עכשיו, מה שחזל אמרו, שפדיון שבויים זה מצווה גדולה מאוד, זה בגלל שעושים חסד מורכב לאדם. מצילים אותו ממוות, ממחלה, מרעב, ממכות, ובבוץ טוטלי. אז אם אני נותן אוכל לבן אדם, מצווה. מציל אדם ממוות, מצווה. נותן לו מחסה, מצווה, מחלה, מצווה. ופה זה מורכב מכל המצוות האלה. לכן הגיוני שזה מצווה גדולה מאוד. בוודאי.
כן, תודה לך כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות, שואלים לגבי פלטה של שבת, האם ניתן להכשיר אותה לפסח?
כן, יהיה אפשרות אחת, זה לנקות אותה היטב, לליק אותה בחום המרבי, אחר כך זה קצת בעיה, לשפוך מים רותחים וכו' וכו'. לכן הפתרון הוא, נקות קצת, חמש דקות, וכמובן, פלטה של שבת לא צריכה ניקוי כמו סיר, כי לא שמים ישירות אוכל על הפלטה. אבל בי שזה לא נדויק, לפעמים נופל אוכל על הפלטה ולוקחים אותו. לכן הפתרון המיטבי הוא לחסות את הפלטה עם נייר אלומיניום. לא דק מדי. אחרת הוא נקרא, ולא הועלנו כלום, ולא עווה מדי, כי אז הפלטה עלולה מאוד מאוד להתחמם, ולגרום לשריפות. ולצערנו כבר היו דברים מעולם. לכן לא עווה מדי. אלא המינימום שצריך כדי שלא תיקרה. זה הפתרון הכי טוב. אגב, אותו דבר לגבי הברזלים שעל הקיריים. אותו דבר לגבי הצלחת שהלבנה איפה שנופל לפעמים אוכל. המבארים אין צורך. הם שורפים את עצמם כל הזמן. טוב.
תודה כבוד הרב. עוד מסרון שלנו לגבי סעודה שלישית לפני מנחה, האם לכתחילה ניתן לעשות את זה?
אפשר לעשות, יש אומרים שיש עדיפות לעשות סעודה שלישית אחרי מנחה, אבל אין שום בעיה הלכתית שזה יהיה לפני מנחה.
תודה כבוד הרב. עוד מסרון שלנו, או שוב עניין של הכשרה, עניין של קומקום, האם ניתן להכשיר?
אז ירוב, קודם כל אפשר לקנות קומקום. כמה זה עולה כבר קומקום? 30 שקל, 50 שקל, וזה להם עשרות שנים. עכשיו, אם רוצים להשאיר את הקומקום, בקומקום לא שמים חמץ. לא נכנס חמץ. ואם נכנס, צריך להחתיח את הקומקום. אלא צריך לנגב אותו מבחוץ, יפה יפה, אולי נפל עליו חמץ דייסה, תינוק זרק, כן, זרק. אפשר לשפוך קירוי רותחים על הקומקום מבחוץ, כמובן בזירות. לא כשהוא מחובר לחשמל, כמובן. אם כן, הרתחה, ניקוי, קירוי רותחים, והכי טוב, לקריאות קומקום. אגב, אותו דבר, הכשרת כלים. מותר להכשר כלים. תקנה כלים בשביל פסח, או השתמש בכלים חד פעמים יפים. אותו דבר, סכום, צלחות. אין בעיה להכשיר. אבל נחסוך לעצמנו עבודה, לא בזמן הפנוי, נטייל עם הילדים,
כן, הרב שלמה אבינר, יישר כוח גדול על השעה הזאת, תודה רבה.
שלום המאזינות, שלום המאזינות. אני מבין ששבוע הבא יש תוכנית,
נכון? עזרת השם, כן, עוד תוכנית אחת לפני חג הפסח.
תודה. המאזינות, המאזינים, תודה על השאלה.
תודה לך כבוד הרב, יישר כוח על התשובות, ואנחנו מודים גם לצוות כאן באולפן, לך מיכאל אולשוונגל הביצוע הטכני, לך טלי לקבץ על ההפקה. אני אמירם כהן, מודה לכם על ההזנה ועל ההשתתפות. מיד אחרינו בשעה 10 שיעור השבועי של הרב בניהו שמואלי, לאחר מכן 20 דקות תורה, החל מהשעה 11 הרב אורן נזרית, הרב יוסף כהן, הרב עידו ובר ועוד רבנים נוספים. בעזרת השם נשתמע מחר לשאלות ותשובות בנושא הקשרות עם הרב שמואל בורנשטיין. שיהיה לכם לילה טוב ובשורות טובות.
מיד חוזרים. קרן הפיצויים ברשות המיסים משלמת על נזקי המלחמה לחפצי בית בהתאם להרכב המשפחה ועד תקרת הפיצוי הקבועה בחוק. על חפצי בית שערכם עולה על תקרת הפיצוי, רשות המיסים מציעה ביטוח רשות מיוחד בתשלום פרמיה של 0.3% מהשווי הנוסף ועד תקרת פיצוי של כ-980,000 שקלים. הביטוח זמין לכלל אזרחי ישראל ויהיה בתוקף מרגע רכישתו ועד 31 בדצמבר באותה שנה, כפוף לתנאי הפוליסה. היכנסו לאתר, זה קל, מהיר וזמין לכולם. רשות המיסים.
שלום עליכם, מה לכם?
בעקבות המצב, משפחות רבות רוצות להצטרף ולהנות מאור השבת. ארגון ושמרו מעניק להם בזכותכם, בלי תשלום, ערכת שבת מלאה. עזרו לנו ורכשו בעבורם את הערכה במחיר חד פעמי של 770 שקלים בלבד.
ושמרו.
כדי שעוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058. 0547-580-0058.
כאן מורשת.